אנחנו בפסקה ד'. אמר רבי שמעון בן פזי, מילן שאין מתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, שנאמר משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. שאין תמוד לומר בקול, מה תמוד לומר בקול? בקולו של משה. תניה נמי אחי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להביע קולו כנגד הקורא, ימעך הקורא קולו ויקרא. זאת אומרת, תרגום צריך להיות בגובה של הקורא עצמו, ולא יותר ולא פחות, כי פה אנחנו רואים, אם אפשר תרגום להביע קולו כנגד הקורא, ימעך הקורא הקולה קולו ויקרא. זאת אומרת, צריך גם כן שזה יהיה באותו קול. אם זה לא אפשרי, שילמיך הקורא את קולו. אומר הרב, מה הרעיון פה? למה צריך שהתרגום יהיה באותו גובה הקול של הקורא? אגב, אתם יודעים שתרגום אין קול, זה פירוש. פירוש. במליץ לכם, תקחו איזה חומש שאתם יכולים וכל פעם שאתם רואים מילה שהיא לא הפשט של הפסוק, שכאילו נראה לכם שונה קצת, תסמנו אותה. אני עשיתי את זה, בכל פרשה יש עשרות, יש פרשיות שיש מאות. מאות הערות של אונקלוס. זאת אומרת, זה לא המילה בארמית שמתרגמת באופן ישיר את זה. כן, ויש דברים מופלאים גם כן. זאת אומרת, אחר כך אני רוצה לחשוב למה הוא שינה. למה הוא לא תרגם, השתמש במילה המדויקת לה. צריך להבין קצת בארמית, צריך. אבל אני חושב שכל מי שרומד גמרא קצת ורגיל בתרגום, אז הוא מכיר קצת מטבעות הלשון. חוץ זה גם אתם תוכלו לראות, לפעמים זה באותו פסוק, לפעמים זה בכמה פסוקים באותה פרשה, ואם אתם זוכרים מפרשה לפרשה, אז אתם תוכלו להיזכר שמילה כזאת הוא תרגם במקום אחר, באופן אחר. זה פותח פתח ממש, ממש ככה לנסות להבין מה הוא רצה לומר לנו. זה בעצם היה הפירוש הראשון לתורה. הפירוש הראשון לתורה זה היה של אונקלוס הגירה, השיטתי, כן? פסוק אחרי פסוק, במובן של פירוש. טוב, הלאה, אנחנו בפסקת ד'. נראים הדברים מסיום לשון הברייתא, שהשיווי של המתרגם הקורא הוא העיקר, כן? שהם יהיו באותה רמה של קול. שם שאין למתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא, הכנה מאין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מן המתרגם. וכן נראה את כוונת הדברים של ואם אי אפשר מתרגם להגביע קולו עם הקורא, דיינו שהוא מנמיך קולו מהקורא, ונמצא קולו של קורא גבוה יותר, הכן יהיה מעייך הקורא קולו, היינו ינמיכו. מי הוא התחילו, כן? אז בסופו של דבר זה צריך להיות אותו קול. אבל למה חזל לא אמרו הכי פשוט? שהקורא והמתרגם יהיו באותה רמה של קול. וזהו, אנחנו מבין את שני הכיוונים. חזל התחילו שהמתרגם לא יהיה גבוה יותר, ואחר כך המשיכו, והם לא אמרו את זה ממש מפורש, אבל זה מה שבעצם הם התכוונו לומר, שגם הקורא לא יהיה גבוה מהמתרגם. מי הוא התחילו ביסוד הדבר שלא יגביה המתרגם קולו מהקורא? כנראה שבזה יצוק דבר יותר עיקרי, או יותר מוכרח להיזהר, מהצד השני. כלומר, פה יש פה דבר יותר עקרוני מהעניין השני שהקורא לא יהיה יותר מהמתרגם. כמובן גם כן יותר בפשיטות, כן, שכנראה זה יותר פשוט בסברה להסביר את זה. הערת הדבר, כלומר, מה התכוונו חזל לומר לנו? נראה באשר תכלית תורת השם התמימה ותועלתה בישראל תצא משתי אלה. זאת אומרת, מה התורה משפיעה על האדם? יש שתי השפעות. דבר ראשון, מיסוד הסגולה והקדושה שיש בתורת השם תרומם את כל נפש הנהנית לאורה להיות קרובה אל הקדושה ובאור האלוקי, לא לבד לפי עצם הידיעה הנקנית, כי אם בסגולת הדר קדושתה תקנה לבב הדבקים וההוגים בה לרומם אותה במעלה העליונה, כי סגולת עוסק בתורה נשמע שוגלתו ומאותו על כל המעשים שהוא בעוצם קדושתה. זאת אומרת, הנקודה הראשונה, מה שהתורה מרוממת את האדם, זה התרוממות הנפש, זה השפעה סגולית של התורה, חמת שהתורה יש בה תכונה של קדושה, היא דבר השם, לכן כשהנפש של האדם, השכל, כן, הוא משיג השגה בתורה, השגה שכלית בתורה, העניין הזה מרומם את כל מציאות האדם, מגדלתו, מרוממתו על כל המעשים. הגדולה והרוממות הזאת, הבאה מקדושת סגולת אלוהים ומצד שתורת אלוהים מצד שהיא תורת של דבר פיו, כן, דבר השם, תקנה כל נפש לפי ערכה בעסק תורתנו הקדושה. כלומר, יש מדרגות שונות בכמה נפש מצליחה להיות מתרוממת מתוך העסק בתורה. וכמובן, כל נפש היא על פי מדרגת האדם. ככל שהמדרגת האדם גבוהה יותר, כך הוא מצליח להיות מתרומם על ידי תורה בעוצמה גדולה יותר של שלמות. אבל כל הנפשות מישראל מושפעות מקדושת התורה. מאור שבא. מאור שבא מחזירו למותיו. והתועלת השנייה, דבר נוסף, יש בהשפעת התורה, באה מצד הידיעה, שידיעת התורה תלמד לאדם ללכת לציבור ולטבעיו של הלכת דרך חיי עולם וחיים טובים ומושרים גם כן בעולם הזה. זאת אומרת, העניין השני זה הידע. כשאדם לומד תורה, אז הוא עכשיו יש לו השגה שכלית וידע, שמתוך הידיעות האלה הוא יודע מה הטוב ומה הרע, והוא יודע מה נדרש ממנו לעשות וכן הלאה. ונגד אלה שתי הסגולות ששתיהן יקרות מאוד, הם הקורא והמתרגם. פעולת הקורא על העם הבלתי יודע ומבין בלא תרגום, להפעיל עליהם קדושת סגולת התורה. כן? זה בעצם מה שהקורא עושה. ופעולת התרגום, לרשום עליהם נחיצות ידיעת התורה, כל אחד כפי מעלתו. כן? זאת אומרת, יש לנו את הקורא, שזה בעצם ההשפעה הסגולית הרוחנית, ויש לנו את התרגום, זה האידיעות. כי הרי מה התרגום עושה? הוא מסביר לנו את התוכן. כשאנחנו קוראים, אנחנו לא בהכרח מבינים. אז מה עכשיו אנחנו מושפעים? יותר את ההשפעה הסגולית. וכשאנחנו מתרגמים, אנחנו יותר את השפעת השכל. ויהיה נטייה לאחד הקצוות לבקר, כוונה להעדיף יסוד אחד מאלה על חברו, דבר גורם תקלות. בדרך המביא להצלחה אמיתית היא הכרה להחשיב שתי הסגולות בשקל אחד, שני העניינים, באופן שלא יזוז אחד מחברו. והנה אם ייתן לבבו רק לתועלת הידיעה, זו הנקודה השנייה של התרגום, ותקטן בעיניו סגולת התורה, הלא אז יהיה כותל שלא ברוך הוא בתורה תחילה, שלא ברוך הוא חזה, שעבדה הארץ. כן, זה יהיה התחכמות, זה לא יהיה תורת השם, כן, שמשפיעה על האדם. כי הדימוי את ידיעת תורת השם לכל ידיעה וחובה אנושית הוא הגורם הקרוב לכבות חלל, נרש התורה לסמות העיניים, משקיף על זור הקדושתה. כן, לכן לא לומדים תורה באקדמיה. אמנם אם ייתה האדם רק אל תכלית הקדושה מצד סגולתה, וירף לבבו מעבוד עבודת התורה בשום שכל ועומק, הגיון בכל חלקיה, בהלכה והגדה בשום סגול מדבקה בכל סעיפיה, זאת אומרת, הוא יאמר תורה זה השפעה סגולית וכולו, לא חשוב ההבנה, הנה גם סגולתה מעט תעלה בידו, כי סגולת תורה יש להוסיף תת כוחה כפי רוב העבודה בידיעתה. מה זה ההשפעה הסגולית של התורה? ככל שיש באדם יותר תורה, ומה זה יותר תורה? זה יותר הבנה. כן? אז אתה צריך להיות כמה שיותר מצליח להבין, וזה עצמו הוא הבסיס להשפעה הסגולית של התורה. על כן המתרגם שיסוד תיקון התרגום מפאת הידיעה, לא יגביע כלו יותר מן הקורא, ובלי להעדיף כוח הידיעה על הסגולה, ובלי להשוות ידיעה תורת השם לזו ידיעה של חומת חול. ומכן הקורא, מובן שלא יגביע קולו יותר במתרגם, שלא לבטל גם כן ערך האידיאל לגבי הסגולה, שלא יזיק חלל לציור אהבת התורה מצד סגולתה מלהגדיל תורה ולהדירה. כן, לכן צריך את שני הצדדים האלו. רבות הגדולה היא זו שאם אי אפשר למתרגם להגביע קולו נגד הקורא, ימייך הקולו קורא ויקרא. שלפעמים ניתן רשות בתור עת לעשות להשם שאם יכבידו על הדור להגות רק מצד סגולת התורה כפי רוחות מוסרה, יתרחקו מן התורה, מפני שהם הרחוקים מדעת אלוקים, לפי האמת. אז נאמר, הלוואי אותי עזב ותורתי שמרו, לעולם ילדנו אפילו שלא לשמע תורך שלא בא לשמע. והמאור שבא יחזרם למוטב, וסופו שיתבלג גם כבר על קדושת סגולת תורת אלינו. לפעמים יש דורות שבהם צריך לחבר את האנשים לתורה מצד השכל שבה, כן? בדור שלנו נניח יש אנשים רחוקים, שלא חיו מתורה אווירת שמה. אז בהתחלה כשאתה מלמד אותם, מה הם מחפשים? מחפשים את החוכמה שבזה. כן? הם מחפשים, בוא, תראה לנו למה זה חכם. למה זה דבר שנכון שאני אלמד אותו? הם לא מכירים את הערך הפנימי של התורה. אבל דבר גדול דיברו שחובה למייך כל הקורא, ובלי להכביד ערך ידיעת הסגולה, אם אינם יכולים לקבל. זאת אומרת, אתה יכול לדבר איתם, כן, לתרגם את התורה לשפה של שכל, כדי שאותם אנשים יצליחו להיות קשורים לזה מצד השכל, כדי שלא תתבטל הידיעה, כי יסוד קיומה של תורה תלוי הקופנים בידיעה למען דעת מעשה ישראל בפועל. בסוד הדבר שהסגולה והידיעה נושאים תמיד בד בבד, חלה במתן תורה, כן, שניהם. דבר השם הוא נגד הסגולה הפנימית, קולו של משה, על דו באה לנו הידיעה. משה הוא המתווך, הוא המסביר. לפי כל ההשתלטות של הידיעה, כאן נשפט בשעת הסגולה, ואלוקים ענינו בקולו של משה. הוא לימוד לדורות שכפי איך ההשתלטות בעומק הידיעה יהיה נשפע, גם כן לא יהיה יתרון הקדושה וסגולתה על רומם העוסקים בה, כדבר שנאמר סלסלה ותרומקה תרבדקה כדחבקנה. זאת אומרת, מה שאנחנו נדרשים לעתים זה לא לעסוק כרגע בסגולה, זאת אומרת, לא לנסות להביא את האנשים אל תוכן שהוא כבר למעלה ממדרגתם וצריך את הקשר לסגולת התורה כדי להיות קשורים לתוכן כזה, אלא כן, להנמיך כולו. זאת אומרת, להנמיך זה לא הכוונה לעוות את הדברים, אלא הכוונה לדבר ברובד יותר נמוך, כן, ברובד השכל, שאפשר להשיג את זה מושגי השכל. בסופו של דבר צריך לזכור שההשגה השכלית הזאת היא הבסיס גם לאותן השפעות סגוליות, שלאחר מכן תבונה ככל שאדם יהיה יותר שייך לקדושת התורה. עד כאן.